אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אפריקאסט, הפודקאסט של מרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון, בהפקת שחר לבנה ועמרי עובדיה.
לפני כשנתיים וחצי, באפריל 2019, הודח הרודן הסודני עומר אל-באשיר מהשלטון אחרי 30 שנה בתפקיד הנשיא. בקיץ של אותה השנה, אחרי כמה חודשים נוספים של מהומות ברחובות וטבח באזרחים, סודן התחילה פרק חדש, בהיר יותר, של מעבר הדרגתי לשלטון אזרחי ודמוקרטי. התקווה הזו התנפצה לפני 3 שבועות עם הפיכה צבאית נוספת שבראשה עמד הגנרל עבד אל-פתח אל-בורין. בשבוע האחרון, אנו שומעים על מגעים להחזרת ראש הממשלה המודח לתפקיד, אך עדיין נותרות שאלות פתוחות בנוגע להפיכה, לדמוקרטיה, לחופש הביטוי ולעתידה של סודן.
בפרק היום ננסה להבין איך מצאו עצמם אזרחי ואזרחיות סודן במצב הזה שוב, מה הם יחסי הכוחות בפוליטיקה הסודנית ומה בעצם קורה ברחובות. ברוכים הבאים לאפריקאסט, פודקאסט מבית היוצר של מרכז אפריקה על שם תמר גולן מאוניברסיטת בן גוריון. אני שחר לבנה, ולצידי מגיש את הפרק עמרי עובדיה. עמרי, ברוך הבא לתוכנית.
תודה רבה, כיף להיות פה.
שיהיה לך בהצלחה ושיהיה לנו בהצלחה, ושנתחיל עונה חדשה ומוצלחת. אז המרואיין הראשון שלנו, אסמאעיל ברקה, הוא יזם מחונן, בוגר תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת רייכמן, יזם מחונן, פעיל חברתי, חבר וגם פליט מסודן, שהגיע לישראל לבדו כשהיה בן 14 בלבד. היי אסמאעיל, מה נשמע? שלומי טוב, אני שמחה לדבר איתך תמיד, והיום אני אשמח לשמוע ממך קצת מה קורה בסודן, איך הגענו למצב הזה של הפיכה צבאית שוב, בפעם השישית מאז שהיא יצאה לעצמאות?
אוקיי, אז אני רוצה לחזור טיפה אחורה, לדצמבר 2018, וזה יקח לי דקה להגיע לשובתך שחר, אבל מאוד חשוב ש... זה יעזור למאזינים ומאזינות להבין איך נגענו למצב הזה.
מעולה.
בדצמבר 2012 התחילה המחאה אזרחית שהסתיימה בהחלטתו של המשטר עומר חסן אל-באשיר באפריל 2019. המחאה הזו לא התחילה מהמקום האידיאולוגי או ממקום הדתי, אלא בשל משבר כלכלי חמור שנגרם משלוש סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, ההשקעה של המדינה במלחמות בדרפור, וגם במיוס רחון, בהרי נובה, אזורים ממוקדים ברחבי הסודן. אחת הסיבות זה הגיע למצב כלכלי חמור, וסיבה שנייה, נפט של סודן, סודן איבדה נפט כבערך 75% מהמאגרי הנפט של סודן, לדרום סודן, סבלת החלק, ואז מעט מאוד נשאר לצפון סודן, לכן עכשיו ההתדרדרות הכלכלית של לצפון סודן היא זו הסיבה שלי. הסיבה השלישית זה חוב ענב שהסודן בערך 50 מיליארד דולר, מדינה יש לה חוב, אז היה לה מאוד קשה להשלים את החוב הזה, לכן מצב כלכלי הפוך להיות מאוד מאוד בעייתי בתוך המדינה, כמו עולמי של מדינה, דברים כמו מאות, דברים המקומים, תוצר מקומי. אנשים שבאמת בתוך המדינה, אנשים גם לא הבינו איך הגיעו למצב הזה, ולכן הגופים הבינלאומיים התערבו בנושא הזה ב-2017, ודרשו מסודן שסודן צריכה להפסיד את האוסטיליות ללחמה וגם לנפט לאזרחי, בשביל שתוכל באמת לפוח את החובות שלה, אבל המדינה היא לא עמדה לפי הכללים הבינלאומיים או דרישות של גופים הבינלאומיים. אז מצב הזה גרר את המדינה למעל 50% מהאזרחיה אינם מורסים מהמצב שקורה בתוך הסודן, זה הביטול לסובסידיות, זה דבר הזה מאוד מאוד מרדר את הממשלה, בחינה משמעותית, במצב מאוד משמעותי, והכוחות המורדים הדארפורים, גם בניל הכחול, בזאת מורדים אחרים, שאם גם הבינו שפה יש גם הזדמנות, אנחנו נוכל באמת להתערב ולגיע לאיזושהי הסכמים. הגיעו להסכם של ג'ובה, אז כמובן הסכם הזה באמת הרבה גם קצת מורדים הצטרפו להתערב לממשלה, לכן ממשלה הבינה שיש פה הזדמנות באמת לעשות פה סדר בתוך המדינה, במצב הזה זה דרדר עוד פעם מצב פוליטי מקומי מאוד קשה, למרות שהכוחות הצבאיים וגם האזרחים שהם שלחו את הכוחות, זה שהממשלה הזאת יכולה להיות ממשלת מעבר. אז לכן המצב הזה לא יציב, לא הפוך להיות יציב, לכן אפילו ראינו את התקווה שבאמת כן, אז סודן עכשיו הולך להיות מדינה דמוקרטית, איזה יופי שלא נשמע יותר מלחמות ורצחות ברחבי הסודן, פתאום אנחנו שומעים את עוד ממשלה שבאמת לא עומדת לפי העקרונות של ההסכם האחרון. אם הממשלה החדשה היא באמת שכבר נפלה מאז שאומר חסן אל-בשיר, היא אפילו מנסה באמת להרחיב את החשרים שלה או הסכמים חדשים וכו', למשל מקרה של ההסכם בין סודן לישראל, לצערי הרב הממשלה הזאת היא אינה רלוונטית כיום, וזה חלק מהדברים שתמיד אני אמרתי, אם מדינת ישראל או מדינות אחרות רוצות לעשות שלום עושה ממדינת סודן, לדעת שלושה דברים יצרים. אחד זה עניין של עם מי עושים את השלום, ומתי עושים, ואיך עושים. לכן אז הממשלה נוכחית, כמו שאתם רואים לראות, זה דבר שזה באמת לא רלוונטי להסכמים נורמליים, כמו ההסכם של ישראל בסודן.
כן, אתה מזכיר באמת את הסכמי אברהם.
מה אתה מצפה ממשלת ישראל לעשות? נזכיר למאזיננו כי לפני שנה סודן הצטרפה להסכמי אברהם והחלה באפשרת היחסים מול ישראל, ורק בשבוע שעבר היו דיווחים בעיתונות על משלחת ישראלית שנסעה לפגוש את השלטון החדש.
אני מצפה ממשלת ישראל, היא צריכה להבין עם מי עושה את השלום, איך עושה את השלום ומתי עושה את השלום. כרגע ממשלה הנוכחית בסודן היא ממשלת מעבר והיא אינה רלוונטית להסכם כמו הסכמי אברהם. מה שעשו זה משהו שנקרא G2G, government to government, אז לכן החלק האזרחי בכלל דבר הזה לא קיים שם. למרות שאני בן אדם אופטומי להיות מאמין בהסכמים, זה חלק מהחלום שלי, כן? לעשות לחבר בין המדינות, זה כן, אני בעד, אבל צריכים לדעת מתי ואיך בעיני.
ואיך אתה חושב שמדינות אחרות בעולם, ארגונים בינלאומיים כמו האום, צריכים להתייחס לשלטון הצבאי שקם כאן לאחר שכאמור ממשלת המעבר קרסה והייתה הפיכה בחודש שעבר?
עכשיו, מצב הזה באמת הוא מצב מאוד מאוד מורכב. בגלל החלק מההסכמים שעשו בהסכמי ג'ובה, דברים האלו שגרמו גם לחוקות האום לצאת מהאזורי דרפור ולהגיע למקומות אחרים, אז המצב הפך להיות עוד יותר מסובך וחשוך מה שקורה ברחבי הדרפור, וגם הרינובה במילוס החול במקומות נוספים. לכן, מאוד מאוד חשוב שחוקות האום צריכים לעשות מיידי, בעיניי זה מאוד כן חשוב שלמרות שגם ההגנה שלהם הייתה פחותה, אבל סופר כן חשוב שצריכים לשמור את אורים ומתנות פליטים על ידי חוקות האום. זה הדבר אחד. דבר שני, הגופים הבינלאומיים חייבים להתערב בדברים שקורים בתוך הסודן, כדי למנוע שלא נגיע לעוד מצב יותר גרוע.
איזה דיווחים אנחנו, או אתה יכול לשתף אותנו, שאתה שומע עכשיו מסודן, אם באמת החשש הוא שתהיה פגיעה במחנות פליטים ובמקומות שאנחנו יודעים שהייתה בהם לחימה בעבר?
אז קודם כל עכשיו אנחנו כן מקבלים דיווחים ישירים, באמת מתוך הסודן, עכשיו בערך שלושה שבועות האחרונים, אז באמת הפיכה האחרונה היא פיכה מאוד קשה, הפיכה צבאית, זה משהו שאנחנו רגילים, אגב, הפיכה הצבאית, אלימה, עכשיו ניתחו גם את האינטרנט, אז אנחנו, התקשורת שלנו, ללא תקשורת נוקשה, אז לכן אנחנו מאוד מתקשים לקבל מידע המדויק, או גם לקבל דיווח ישיר, כמו שאז היינו מקבלים בזמן של אינטרנט, אז לכן היום אנחנו מקבלים דיווחים מפה ושם, באמת דיווחים אלו שאנחנו מקבלים קבוצות וואטסאפ, או קבוצות חברים בין הקהילות, זה באמת דבר שמדבר אותנו ממש, ואנחנו מנסים להסתכל איך דיווח הזה שאנחנו יכולים להוציא לאולם, שאולם יכול לדעת דברים האלה שקורים באמת. כי המצב הופך להיות מאוד מאוד קשה עבור הכל האזרחים לבחרת דרך הביתידה.
אז תספר לנו מה באמת קורה, כי אנחנו רואים שהאינטרנט בחרתו משובש, ועיתונאים זרים יוצאים מהמדינה, כוחות האום לא נמצאים, אז כל המידע שאנחנו מקבלים הוא בעצם סותר. אולי תנסה לעשות לנו קצת סדר, וגם למאזינים ולמאזינות שלנו. מה המצב עכשיו בסודן שלושה שבועות אחרי ההפיכה?
אז שלושה שבועות האחרונים אנחנו ללא אינטרנט. זה אומר שגם דיווח לא יכול לצאת החוצה, אלא שגם יש גם גורמים בינלאומיים שנמצאים בסודן, איך שהם יכולים כן להוציא דיווח החוצה, אבל בתוך הממשלה, דברים סגורים מדברים לא משחררים אותם החוצה. זה מאוד מאוד קשה לדעת את הדברים שקורים עכשיו שלושה שבועות האחרונים, אבל אנחנו, חיי סודנים שנמצאים במדינות אחרות, אנחנו עושים כל הממש אפשרי שהם לדעת מה קורה שם. עכשיו מה שקורה שם בתוך הממשלה, זה שתי קבוצות עיקריות הפוליות. קבוצה של נשיא המדינה, רוחן, והקבוצה של עמדו, ראש הממשלה של סודן. עכשיו ראש הממשלה נאסר על ידי נשיא המדינה, לכן עכשיו שתי קבוצות עיקריות בתוך הממשלה, מתנגדות אחת לשנייה. עכשיו, קבוצה שכוח הגדול שלה, זו הקבוצה של הנשיא. ועכשיו כל החוכות הצבאית, היא בידיים שלו, ועם הגן שלו, עכשיו כל החבר סודן, פשוט לא משנה אם זה במילוס או בנובה או גם בדרכו, בכל האזור אינטרנט זה לא קיים בתוך הסודן. אז כן. זה דבר שהם שלטו, ועכשיו הכפתור בידיים שלו, כדי לפתור, ללחוץ הכפתור של אינטרנט, כדי שאנשים יכולים להבין מה קורה בתוך הסודן, אז הם לא עושים לשחרר את זה. לכן עכשיו, עד שראש הממשלה יכול להרים ידיים ולהגיד, טוב, אני אלך לפי הקריטריונים, משהו שאתם תגידו, או של יגיעו למצב שהם גם הבינו שלא תהיה להם ברירה והם חייבים לשחרר. לכן מצב נוכחי עכשיו בסודן, מצב הוא מורחב, ועכשיו מנסים לסתכל מתי ראש הממשלה יכול להרים ידיים. אני איתכם במה שתגידו, אני אעשה, אבל הוא לא תגיד את זה גם, אז לכן קצה שלו וקצה של המציא המדינה, עם מאות מתנגדות אחת לשנייה, ולכן מצב מאוד קשה. זה חלק מהמצב העיקרי שבתוך הפוליטיקה הסודנית, השלושה שבועות האחרונים, שדבר שקורה בפסוק.
מאוד מסובך.
לגמרי.
ועדיין אנחנו רואים מחאות אזרחיות, לפחות יש מספר מצומצם של, עיתונאים ש, נכון, שמצליחים לפרסם מסודן.
כן, אז הפגנות, אנשים באמת מחאות האזרחיות, אז ממשיכות הלאה, לא להרים ידיים, למרות שבלי אינטרנט, בלי אפשר באמת לעלות מודעות מחוץ לסודן, אבל עדיין מאוד מאוד חשוב לאזרחים ואזרחיות להמשיך להבדין עד שלהגיע למצב ששלטון על ידי אזרחים, ולא על ידי צבא.
אוקיי, ואולי נסיים בשאלה אחרונה, לאן אתה חושב שהמצב הזה הולך?
המצב הזה באמת לוקח אותנו למשטר הרגיל, הדיקטטוריה הגברית של סודן האמיתי. כי סודן הפכה להיות אסלאמית על 1976, ואותה תקופה, הנימרי, יחי נימרי, שהוא היה ראש הממשלה של סודן, הדיקטטורי שליט אסלאמי, שהוא העביר את האסלאמיזציה לממשל סודן, מאז ממשל סודן היום ממשלה אסלאמית, ואפילו היום מדברים ערבית, למרות שאפריקאית,
כן.
לכן המצב הזה לוקח אותנו לתקופה הבתיקה וממשלת מעבר, להפוך אותה לממשלת המשך. ללא דמוקרטיה, להמשיך עם הדיקטטורה, הכוח של מדינה עדיין יישאר על ידי כוחות הצבאיים.
ואני חושבת שבמילים העצובות האלה אנחנו נסיים, ונמשיך להתעדכן ונמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בסודן, ונמשיך לדרוש את הכניסה של כוחות האום בחזרה למחנות הפליטים ולמקומות הבוערים יותר. תודה רבה שדיברת איתנו ושיתפת אותנו.
משפט אחרון שאני אגיד, מה שקשור לישראל, ישראל צריכה להודיע מיידי שהיא מנתקת את היחסים עם השלטון הזה, השלטון הצבאי הצרי, והיא לא מעוניינת בקשר עם המיליציה הצבאית שמסובלת בתוך הרכבי הסודן. תודה רבה לכם.
תודה רבה. אני מקווה שהם שומעים אותנו.
כעת נעבור למוראיין השני שלנו, דוקטור חיים קורן. דוקטור קורן הוא חוקר ומרצה באוניברסיטת רייכמן, מומחה לדת האסלאם בסודן, השגריר הישראלי הראשון שלנו בדרום סודן, ושגריר ישראל במצרים בין השנים 2014 עד 2016.
תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, חיים.
ערב טוב.
ערב טוב. סודן עברה תקופות זמן מאוד קצרות של דמוקרטיה מאז שהיא יצאה לעצמאות ב-56, ולמעשה אנחנו יכולים להגיד שהדור שמוחה עכשיו ברחובות, הוא לא ידע משהו אחר מלבד דיקטטורה. מה גורם לנו לחשוב שאחרי קץ השלטון של אל-בשיר, הדברים יראו אחרת? או דברים היו אמורים לראות אחרת?
אתם שואלים שאלות של עיתונאים ותצוות. אני עונה שאלות של, בוא נאמר ככה, אנשי מקצוע או אקדמיים. זה נראה קצת יותר רחב וקצת יותר בעל קונטקסט. זה נכון שהיו הפיכות צבאיות כבר שנתיים אחרי שהקימו, שסודן קיבלה עצמאות, ואיברהים אבוד, הגנרל הראשון, כבר אחרי שנתיים הוריד את מפלגת האומה בראשות צדק אל-מהדי, שנבחרה באופן דמוקרטי, וערך הפיכה צבאית. אלא שמהר אחרי ההפיכה הצבאית הוא הבין מצוין שהוא לא יוכל לנהל את סודן במודוס הזה, ולכן הוא מיד חיפש לו שותפים אזרחיים לקואליציה כדי שיוכלו לנהל את החברה המורכבת, ההטרוגנית, בארץ ובמדינה ששטחה הגדול ביותר באפריקה, שאם לא כן הוא לא היה יכול לנהל את המשטר. הוא אמור בכל ארבעת ההפכות הצבאיות שהצליחו יותר מאוחר בסודן, עד הפכת בשיר וגם בהפכה החדשה שהייתה, ההרכב המיוחד של האוכלוסייה, אנחנו נדבר על זה, הוא זה שגורם גם למבנה השלטוני להיות קצת אחר, ולא בנוסח הפיכות צבאיות שאנחנו מכירים באזורים אחרים במזרח התיכון ובאפריקה, אלא מייצר איזושהי ייחודיות שבו לחברה הסודנית, יותר אפילו מאשר לפוליטיקה, יש משקל מאוד מאוד משמעותי.
אתה יכול להרחיב אולי מה... איך אתה רואה את ההבדל בין הפיכות צבאיות שאנחנו רואים ברחבי העולם למה שקורה בסודן?
כן, החברה בסודן היא כמובן מדינה ששוכנת לאורך עמק הנילוס, דרום למצרים. יש בה לאורך הדורות מגוון כזה של אוכלוסיות, חלקן מתחלפות, חלקן שורשיות, שהן מעצבות למעשה חברה כזו, שאת לא מוצאת אותה, ואנחנו לא רואים אותה, לא בקניה, מצד אחד, לא באתיופיה, וגם לא במצרים. זאת חברה ששורשיה הם שורשים אפריקאים, חווים שינויים, נאמר, של קבלת הנצרות בצד הדרומי של סודן, בעיקר מה שהיום הוא דרום סודן, מדינת הלאום העצמאי, יותר מאוחר נכנסים בתקופה המודרנית לתצורה חדשה של התנהלות שהיא משלבת שבטיות ודת בצורה שלא הכרנו קודם. אז אם אמרנו שבדרום הם מאוד מושפעים מהנצרות, בעיקר הנצרות האתיופית, במוקד השני נמצאת אוכלוסייה בצפון סודן, שזה אומר האזור של חרטום, דורמן, ועד מדני, עד למעשה בואכה פורט סודן, וגם בקורדופן, שזאת אוכלוסייה שמגדירה את עצמה כאוכלוסייה ערבית, שדתה מוסלמית. זה מחייב איזשהו הסבר מסוים. כי סודן היא נמצא באפריקה, ואפילו מצרים שמעליה, צפונית ממנה, אפילו היא נמצאת באפריקה, ובכל זאת, האליטה הסודנית מגדירה את השורשים, האתנולוגיים שלה כערבים, זה מעניין. האסלאם חדר באופן משמעותי לסודן רק בגל השלישי. זאת אומרת שזאת אוכלוסייה במוקד השלטוני, הכלכלי, החברתי של סודן, שמקומו בצפון, והוא ערבי מוסלמי, ועוד שהזכרנו קודם את הדרום, שמוצאו אפריקאי, והוא אחרי שהוא היה שנים ארוכות אנימיסטי, המיר את דתו לנצרות. יש מוקד שלישי, סודן, כאמור, בין 1916 ל-2011, המדינה הגדולה בשטחה באפריקה, והוא נקרא דארפור במערב הסודן, שבו האוכלוסייה היא אוכלוסייה אפריקאית, שעברה תהליכים שונים של גיבוש זהות, שהייתה בהתחלה ממלכות, נוצריות בחלקן, אנימיסטיות בחלקן, בעיקר אלווה ומקורה, ורק בסוף המאה ה-16, תחילת המאה ה-17, החלה בהדרגה להמיר את דתה לאסלאם, להתאסלם. זאת אומרת, יש לנו פה שלושה סוגים שונים לחלוטין של אוכלוסייה, שזה מצא את ביטויו גם בחיים הפוליטיים של סודן, שחולקים שטח, כאשר כל השלושה, עם כל השינויים שביניהם, הם חברות שבטיות אפריקאיות, כל אחת בסגנונה ובדרכה, ואף אחת מהן לא תואמת בשום דבר את המוקד האחר. זאת אומרת, שלושה מוקדים שונים בתכלית שחיים בכפיפה אחת, וצריכים להשתדר במדינה אחת, לא זו בלבד, אלא זאת מדינה עם מבנה שבטי אפריקאי, אם אתם רוצים, או מזרח אפריקאי מובהק, ומכאן גם נובעות כל התפיסות ההיסטוריות, הזהותיות, האנטי-קולוניאליסטיות, שמעצבות את פני סודן עד עצם היום הזה.
מעולה. ואם דיברנו על עצם היום הזה, החוקה החדשה והרפורמה הפוליטית, האם הן הורגשו בעיניך עד להפיכה העכשווית כמובן?
בפתיחה נדרשתי לעניין הזה של אופי ההפיכות הצבאיות ולא בכדי. העובדה שבשיר עלה לשלטון ב-89 ושרד יותר משלושה עשורים, היא כזו שצריכים להבין שהיא צחנה בחובה לא רק הפיכה צבאית, אלא שינוי גדול בתפיסה הזהותית של סודן, של החברה דיברתי עליה. ולכן גם החונטה הזאת, כלומר אותו שלטון פריטטי, צבאי מדיני שאנחנו רואים היום בראשות בורהאן וחמינאי בצד הצבאי, ועבדאללה חמדוק בצד האזרחי, זה אולי נראה מוזר לאנשים בחוץ, זה מאוד אופייני לסודן. אמרתי לך קודם שכבר בהפיכה הצבאית הראשונה נדרשו מיד לקואליציה אזרחית צבאית, או צבאית אזרחית. וגם כאן המקרה הוא אותו מקרה. זה נכון שבשונה ממדינות אחרות, כמו סוריה למשל, אין עניין של צבאיות ברוטלית מתמשכת לאורך כל שנות עצמאות סודן. זה לא. תמיד היו חזרות לשלטון אזרחי לתקופות קצרות, אומנם ששוב נערכו בחירות, ו... העניינים התנהלו עד להפיכה הצבאית הבאה. נכון גם שהעולים לשלטון בהפיכות צבאיות ברובן שלטו הרבה יותר זמן מאשר השלטונות האזרחיים. לדוגמה, ג'אפר נומרי, נובע 70-80, שלט יותר מסעד תלמאדי בממשלים האזרחיים שהיו אחות בחירות, בשיר שלט יותר מאחרים, ולכן התעצב איזה דפוס כאילו השלטון הוא שלטון צבאי מתמשך, אבל זה לא היה מדויק, כי אם דיברנו על נומרי בשנות סוף שנות ה-60 לאורך שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80, כבר בשלהי שנות ה-70 הוא חבר לרדיקל אסלאמי שקראו לו חסן אל-טוראבי, הוא הביא אותו מהמגזר האזרח, אומנם מהצד הדתי שלו, האזרחים הסודנים רגילים למין סוג שלטון כזה שהוא מצד אחד מאוד אוטוריטרי, מצד שני הוא לא יכול שלא להתחשב במוצאים השונים של האוכלוסיות, ולא לקיים איתם דיאלוג מסוים, בצד אוכלוסיות אחרות שהוא מקיים מולם מלחמה מתמדת. וזאת מציאות בהחלט לא פשוטה, שהם חיים אותה בכל אזורי סודן, למעשה מהעצמאות.
אז השאלה, האם מדובר פה באיזשהו מעגל שאנחנו נמשיך לראות גם בשנים הבאות של ניסיון לעבור לממשלת מעבר ולבחירות דמוקרטיות, ולאחר מכן איזון חוזר עם השלטון הצבאי שיעלה בחזרה? כלומר, העתיד של סודן ימשיך לראות בדיוק כמו העבר שלה.
אתם יודעים למי ניתן נבואה אחרי חורבן הבית, אחרי שוטף וקטן, להתנבא אני לא מעוניין, אבל אפשר להניח ש... לחברה ולאופי שבו התעצבה והרברנו בו מילים, יש משמעות, אבל לשינויים גיאופוליטיים, קודם כל פנימיים בתוך סודן עצמה, אזוריים ובעיקר של גלובליזציה, יש משמעות גדולה מאוד. אם אנחנו מדברים על עיצוב מסוים של אידיאולוגיות שהיה בסודן, רואים שלמעשה הכוחות האזרחיים זה חיבור של מפלגות שפה היו בשנות ה-90 משמעותיות, אין שום דבר משותף בין האנשים, כלומר, כשמציגים פה איזה מין גוש אזרחי וכו', זה ממש לא מדויק, זה לא עובד ככה. ביודענו איך מתנהלת החברה הזאת, ובאמיננו שאהבה גדולה של אזרחי סודן לא לפלג הצבאי ולא לפלג האזרחי, היא לא ממש קיימת, צריכים להגיד את הדברים כהווייתם, זה לא שלטון שהם אוהבים אותו, זה שלטון אכזרי, דיקטטורי, שפגע להם בחיי הפרט, בזכויות האזרח, כפה עליהם דברים דתיים שהם לא אהבו, כלכלה נוראית, הם כבר רוצים, עשו כבר סוף סוף, הצליחו להפין את הרודן הזה, ובסוף מה הם מקבלים? מין חונטה שבחלקה ממשיכה את מדיניות בשיר, אמנם מצירה הצהרות, אמנם נתונה לבקרה עולמית, אמנם עושה כל מיני דברים, אבל אין שינוי שהם כרגע רואים אותו בפועל, גם לא הם חמדו, כשהם מדבר על זכויות אדם, ומדבר על שיפור, והבטיח להפסיק את החיתן, המנהג של ברית המילה לנשים, והבטיח לשפר את הכלכלה, זה עוד לא קורה, וכתרה רוחם, הסודנים כועסים, ורוצים כבר לקדם את הדברים. זה צד אחד, כולם מבינים את זה, והמערב אכן רוצה לקדם את חמדוק, ונותן הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, גם ארצות הברית, גם האירופים, וגם האמירויות, כדי לקדם את הסיפור הזה. זה הולך לאט מאוד, ועדיין צריכים לזכור שחשיבותו של הים האדום הולכת וגדלה בגאו-אסטרטגיה העולמית, אין מעצמה או מדינה שיש לה אספירציות ביחסי חוץ שהיא לא בים האדום, סין וארצות הברית ורוסיה ורודו וטורקיה וסעודיה וקטר, כולם שם, זה מקום מאוד מאוד חשוב בעולמי, וסודן שם, ולכן מאוד חשוב להסביר את היציבות האזורית, ואם אין יציבות פנימית בסודן, יש חשש ליציבות האזורית.
אבל האזרחים לא הרגישו את המאמץ הזה ליצירת יציבות, זאת אומרת ששפכו שם מיליארדי דולרים, אבל בשנתיים האלה לא הרגישו את השינויים היו מאוד מאוד איטיים. כלומר, אני לא חושבת שרוב האזרחים בסודן, הם חושבים על היציבות של הים האדום, הם חושבים על דברי יום-יום, כמו שאנחנו חושבים.
נכון. אבל למה אני מעלה את זה? בדיוק לנקודה שאת מעלה. כיוון שבסופו של דבר, נכון שדיברנו על שני תצורות של קולוניאליזם שסודן חוותה בעבר, אבל המעצמות מעורבות עדיין מאוד עמוק באפריקה בכלל, ובסודן גם כן. ולכן מאוד חשוב לארצות הברית ולצרפת ולבריטניה, ולאמירויות, ולמצרים, ולסעודיה, ולסין, שסודן תהיה יציבה. עכשיו אני מציג את זה בצורה קצת דיכוטומית ובוטה. כלומר, אם אני ביידן, לצורך העניין, ועומדת בפני הברירה, לקדם את אזרחי סודן סוף סוף, אחרי כל כך הרבה, פחות 3 עשורים נוראים, לכיוון של הטבה בזכויות האזרח, בזכויות האדם, מאוד חשוב. אבל אם סודן מוכיחה סימנים שמתקדמת לכיוון של שמירת יציבות, קודם כל בתוך סודן פנימה ואחר כך באזור, אם אני שם את שני האינטרסים האלה שלי, ביידן, אחד מול השני, בסופו של דבר האינטרס השני עדיף לי. אני רוצה יציבות והפתיחות של זכויות האדם תבוא יותר מאוחר, זכויות האזרח, ולכן אני חוזר ומבקש מבוהן וכולם שיחזרו למתווה שהבטיחו ללכת לקראת הקלה האזרחית וכו' וכו', תוך ציפייה שהם גם ימלאו את השטחותיהם לגבי שיפור בזכויות אדם. בפועל, יותר חשוב לי קודם כל שהם ישמרו על היציבות. את האזרח הסודני, הסיפור הזה פחות מעניין. הוא כבר רוצה לראות מה שהבטיחו לו של כלכלה טובה יותר וכו', ובתוך החבילה הזאת הוא קיבל תחושה שהדרך לוושינגטון עובר בירושלים, כלומר של הצורך חילוץ דן מהבעיות שהיא נמצאת בהן, בעיקר הכלכליות, הם חייבים לכונן יחסים דיפלומטיים בישראל. זה גם מה שאמריקאים הבהירו להם, והם מקבלים את זה. בסך הכל אין התנגדות בסודן לדבר. אנחנו כמובן רואים את סודן כחשובה לנו, אבל בעיניהם הם קודם כל צריכים לשפור על יציבות, לכונן ממשלת מומחים, כמו שאמר בוהן, 2023, ואז לערוך בחירות ולכונן פרלמנט וללכת כדי לקדם את סודן. זה האינטרס המרכזי שלו. ישראל, עם כל הכבוד, מדינה אחת בדרך, והעניינים הם עניינים אינטרסנטיים גרדה, זה לא שהם מחויבים לנו עמוקות, נפשית ומוצרית וכו', לא זה הסיפור. אז צריכים להבין איפה אנחנו חיים.
אם בכל זאת נדבר רגע על ישראל, איך אתה חושב שההפיכה תשפיע על היחסים, במיוחד לאור הסכמי אברהם, שהראו דווקא כיוון חדש?
אם בכלל, יכול להיות שגם לא תשפיע.
לאורך התהליך הזה של העבודה או הדיפלומטיה מאחורי הקלעים, כל אימת שהיה איזה זיגזג, ואני זוכר שהעיתונאים קפצו עליי ואמרו לי, איך אתה מסביר? כי זה חוזר לצלת הדברים, זה לא איזה שהן קפיצות פתאומיות. המגעים נמשכים לאורך הזמן, בשונה מדרום סודן שהגיע איתנו לעצמאות, הם רוצים לדאוג לאינטרסים שלהם, ויש משקע מסוים לוותיקים שבהם, בעוינות שהייתה להם בישראל, הרי דרכונים סודנים נכפר אז, שכל אזרח יכול לבקר בכל מקום בעולם, זולת בישראל. הם כאן, הדברים זזו, והם הבינו כאנושים על פי הניבור, שאין להם ברירה אלא ללכת לטובת האינטרס הסודני ושלום, אבל הם יודעים לתמחר את הסיפור הזה, וכמו שהם תמחרו במחיר של האמריקאים שהוציאו אותם לרשימת המדינות בטרור, הם רוצים להופיק מישראל כמה שיותר, ולכן זה מסע ומתן מאחורי הכלעים, מה אתם נותנים לנו, מה אנחנו נותנים לכם, וזה נמשך בזמן, הם גם מתמחרים את העוינות שהייתה בעבר, את הצעד קדימה שהם עושים. אגב, הם גם ביצעו מה שהם הבטיחו. הם גם חתמו על הסכמי אברהם, הם גם ביטלו את החרם הערבי שהושת עלינו על ידם מסוף שנות ה-50, והם גם הלכו וטיפלו אנשי החמאס וישבו אצלם, מי שהבטיחו לנו. אי אפשר להגיד שהם לא עמדו בדברים שהם אמרו. לחלוטין בדברים האלה, ורק עכשיו מתחיל לאט לאט לחזור לעניין, ועוד הייתה ההפיכה הזאת של בורהאן עכשיו, ורק עכשיו האמריקאים, השליח המיוחד האמריקאי, ג'פרי פלטמן אמר, שהוא היה שם, שהוא מניח שזאת לא ממש הפיכה, שזה יחזור לתלם, ואם הוא בא לישראל אחר כך, רק היהודיות שהאמריקאים ביקשו את ישראל לעזור להם בעניין הזה של הבאת הסדרת הדברים בתוך הצמרת הסודני, זה מעניין עכשיו כמו. ולכן נדרש עכשיו זמן לחזור לתלם מסוים בתוך סודן, ואז להמשיך לדבר לגבי המשך המגעים איתנו. הם צריכים לזכור שמעבר לאינטרס הסודני שהכרחנו על הדיבור של כלכלה שהוא מרכזי בהוויה שלהם, אנחנו, שסודן הייתה הכריזה עלינו כאויב במשך עשרות שנים, הפסיקה לתמוך בטרור בפועל, גם מול איראן, גם מול החמאס, היא הורידה אותנו מהחרם הערבי, והתקדמה לעבר מדעים לשלום. זה לא דבר מבוטל כלל ועיקר.
בכלל לא. תודה על התשובה הרחבה. הזכרת שהשליח האמריקאי הגיע לסודן. האם אתה חושב שהאיומים ששמענו פי גורמים בארצות הברית וגורמים באום לגבי הקפאת הסיוע הבינלאומי בעקבות ההפיכה, האם זה משהו שהולך לקרות, או שמה, כמו שהצגת, זה לא באמת הפיכה, וזה חלק מגל של אירועים שכבר ראינו אותם בעבר, ולא מדובר בהפיכה צבאית פר אקסלנס, כמו שאנחנו מכירים במקומות אחרים?
הסיוע הגדול שמועבר לסודן מוערך במיליארדים. הקיצוץ שאותו איים ביידן להשית עליהם נדבר ב-700 מיליון. וגם זה נאמר ברגע מסוים, ואחר כך ג'פרי פלטמן, השליח האמריקאי המיוחד, אמר, למעשה הוא לא יחס לסכום, אבל די נשמס את זה, ואומרו, ככה הוא צוטט, שלמעשה זאת לא הייתה ממש חשובה. כלומר, זה לא מה שחשבו קודם, הוא כנראה נשיא ארצות הברית שקל את זה, אמר את זה, אבל אם העניינים יחזרו למסלולם, כנראה שזה לא יתקיים. וזאת הציפייה גם. כל המגעים שמנהלים גם בנפרד, גם הטרויקה, כל זה הדינמיקה שלו מובילה להביא להתפייסות, לשלום, לחידוש. הממשלה הזאת, עד שהדברים האלה ייכנסו למסלולם, מבינים שביום אחד אתה לא הופך דיקטטורה לדמוקרטיה, זה לא, זה עניין של סטייט אוף מיינד, אתה לא יכול לעשות, וגם אמריקאים מבינים את זה, ולכן הם נותנים את הערכה הזאת, את התקווה הזאת, שזה יתקדם, צריכים קצת סבלנות, צריכים אורך רוח, אני יודע שדברים מתבשלים שם, לאט, מתבשלים, כי בתוך כל המהלכים הגדולים שאנחנו מדברים עליה, יש תמיד דינמיקה אישית בתוך הסיפור הזה.
עם הנימה המעט אופטימית הזאת, אנחנו נסיים ונמשיך לעקוב. תודה רבה, דוקטור קורן, על הדברים האלה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה. אז היום בתוכנית דיברנו על ההפיכה בסודן. שמענו קריאה מאוד ברורה מצד אחד לארגונים בינלאומיים ולקוחות האום להתערב במה שקורה במדינה. מצד שני, שמענו גם ניתוח מורכב של המצב הפוליטי בסודן, מבחינה היסטורית ועכשווית. כעת נשאר רק להמשיך ולעקוב ולהתעדכן ולראות מה יוליד יום.
תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לרדיו BGU, לאורחים שלנו, סמאין ברקה ודוקטור חיים קורן, לעומרי.
ושחר.
שמחים לשוב לעונה חדשה של אפריקאסט, הצטרפו אלינו גם לפרקים הבאים.